בהרכזה של הפרשה ישנה את הליכת העבד, עבד אברהם. והפרק הזה הוא פרק מאוד ארוך, אחד הפרקים הארוכים ביותר בתורה. כל הסיפור כולו לוקח 67 פסוקים. 67 פסוקים, פרק כ"ד, כולו עוסק בחיפוש הקלה של יצחק. ולמה הפרק הזה הוא כל כך ארוך? מכיוון שהפרק הזה הוא כתוב פעמיים, הוא כפול. העבד מוצא את רבקה בשעה טובה, וכשהוא מוצא אותה, אז הוא מגיע לביתה, בפסוק למד ב' הוא מגיע הביתה, ואז נותנים לו לאכול, ויושם לפניו לאכול, ואומר לא אוכל, לא מוכן לאכול. עד אם דיברתי דבריי, יש לי מה לדבר. אז אמרו לו, ויאמר דבר, טוב, אתה רוצה לדבר, תדבר. ואז הוא מתחיל לספר את כל מה שכבר קראנו, 30 פסוקים, הוא חוזר עליהם עוד פעם. כל מה שאנחנו יודעים, שקראנו פעם אחת, פשוט עכשיו כל הסיפור חוזר עוד פעם. ויאמר עבד אברהם אנוכי, והשם ברכת אדוני מאוד, ויגדל, ויתן לו את כל זה, ויתן לצרה, את כל זה אנחנו יודעים כבר, שנולד בן לשרה, וישביעני אדוני, מה אברהם השביע אותי, ומה אמרתי, אם לא תלך אישה אחריי, ואז תנקה, והכל, ובאתי אל העין, ובדיוק מה שקרה, ותרים כלה לדבר, הכל, הכל, הכל חוזר. כן? פסוקים ארוכים מאוד, שחוזרים חזרה עוד פעם, למרות שהיה אפשר להגיד בקצרה, ויספר העבד את כל אשר קראו, כמו שמופיע גם בסוף הפרשה, שהוא מגיע ליצחק, כתוב, ויספר העבד ליצחק, את כל הדברים אשר עשה. היה אפשר להגיד פסוק דומה, גם למפגש של העבד עם משפחתה של רבקה. לשון חז"ל, יש פה אריכות, אומרים חז"ל, אריכות לשון גדולה מאוד, רש"י בפסוק מ"ב, אמר רבי אחא, יפה שיחתן של עבדי אבות לפני המקום, יותר מתורתם של בנים. שהרי פרשה של אליעזר כפולה בתורה. זה הלשון, כפולה, יש פה פרשה כפולה. ואילו הרבה גופי תורה לא ניתנו אלא ברמיזה. זאת אומרת שהנושא המרכזי שמופיע כאן, אם כן, בפרק הארוך הזה, יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתם של בנים. מה זאת אומרת יפה שיחתם של עבדי אבות? אנחנו יכולים ללמוד תורה, לקרוא מה צריך לעסוק, הלכות, פסוקים, דינים, כותרות, אבל לסוף נשאלת השאלה איך זה נראה בחיים. איך נראים חיי אמונה? איך נראים חיי תורה? איך נראים חיי דבקות באשם? מעבר למה שכתוב, להוראות, לדינים, להצהרות, איך זה נראה? ולא יצא לצדיק העליון, לא יצא תלמיד חכם הנשגב. טוב, הוא עליון, הוא נשגב. תראה לי איך תלמיד, איך אדם שלמד את ערכיו של אברהם אבינו, איך הוא חי. ספונטני, טבעית, איך החיים שלו נראים? אני רוצה לראות את האמונה כפי שהיא נראית בחיים, לא בהצהרות, לא אצל הרבי, סתם אצל אחרון התלמידים, אצל העבד. אגב, לא כתוב פה בכלל שהוא אליעזר, כל הפרשה זה רק עבד. עבד, עבד, עבד. הוא לא תמיד חכם. הוא לא מורה הוראה. הוא עבד. אבל העבד הזה, איזה שיחה יש לו. יפה שיחתו. מה זאת אומרת יפה שיחתו? אנחנו רואים איך נראה עולם אמונה חי, טבעי. איך זה נראה בחיים? העבד הזה כל כך נאמן לאדונו. קודם כל, כשהוא מגיע, יוצא לדרך, ויקח העבד 10 גמלים. איזה גמלים? מגמלי אדוניו. מה זה מגמל? בוודאי מגמלי אדוניו. מאיזה גמלים תיקח? רש"י, גמלים זמומים. להיזהר מגזל. יוצא לדרך, גמלים. דבר, באופן טבעי, מה עולה לו בראש? 10 גמלים, לבדוק שהם זהירים מגזל. ואנחנו רואים שזה עקבי. כי כשהוא מגיע, בסוף בסוף, בפסוק למד ב', כשהוא מגיע לבית רבקה, כתוב, ויבוא האיש הביתה, ויפתח הגמלים. מה זה ויפתח הגמלים? רש"י, עכשיו הוא הוציא את הזמה מעליהם. זאת אומרת, עד שהוא לא מצא מקום, שאמרו לו, אפשר לשבת, עד אז בראש שלו צריך להיזהר מגזל. ויפתח הגמלים. הוא לא נתן להם רגע אחד לראות במקום אחר. זהירות מגזל. יש לו בעיה, הוא צריך למצוא קלה. אז הוא פונה בצורה טבעית אל הקדוש ברוך הוא. הוא יאמר, השם, פונה לתפילה, מתפלל להשם. איזה אמונה טבעית. כל כך ברור לו שאפשר להתפלל לקדוש ברוך השם שומע. הקרנה לפניי היום. אבל לא רק אמונה, איזה ענווה. הוא פונה אל השם ואומר, אלוקי אדוני אברהם, עשה חסד עם אדוני אברהם, לא בשבילי. לא בשבילי, בשביל אדוני אברהם, תעשה חסד של אדוני אברהם. וידע כי עשית חסד עם אדוני, הוא חוזר על זה כל הזמן, זה בשביל אדוני, זה לא בשבילי. איזו ענווה, פשוט זורמת ככה. גם אמונה גדולה בהשם, תפילה, ביטחון מוחלט שהשם שומע אותו, וגם ענווה, ברור שעשית חסד עם אדוני. וגם כשהכל מתגשם, ובאמת הנה הכל, ביקשת קיבלת, הוא לא מייחס את זה לעצמו אפילו לרגע אחד. בסוף הוא משתחווה להשם, ומה הוא אומר? ברוך השם אלוקי אדוני אברהם, שלא עזב חסדו מעם אדוני. זה לא אני, זה לא בזכותי. יהודי אחר, אני יודע, יהודי רגיל, מתפלל, השם שומע מיד התפילה, כנראה שאני שווה משהו, אני מתפלל לקדוש ברוך הוא, מיד עונה. הוא לא מייחס לעצמו את זה לרגע אחד. זה הכל של אברהם, זה לא שלי בכלל. אדוני אברהם. העבד הזה בטוח לגמרי שהשגחה איתו. יש לו אמונה מוחלטת לא רק בתפילה. הוא רואה את ההשגחה. ברור לו. אחרי שהוא מבין שזאת רבקה, ויקוד האיש וישתחו להשם, משתחווה להשם. ספונטנית. כמה אנחנו מכירים אנשים, אבל פה מדובר על עבד. שהקדוש ברוך הוא עונה לו, הוא מיד משתחווה להשם. צורה הכי טבעית, פשוטה. לא רק פה, פעם שנייה, עוד פעם הוא משתחווה. בסוף, כשהוא נמצא בבית של לבן ובתואל ורבקה, ואומרים לו, בסדר, תיקח, אז הוא משתחווה עוד פעם. כשהם הסכימו, בסדר גמור, שמע עבד את דבריהם, פסוק נונט, וישתחו ארצה להשם. באמצע הסלון של משפחת בתואל, הוא משתחווה עוד פעם להשם. אין לו שום בעיות. כל כך אמונה טבעית, פשוטה, השגחה, קרבת אלוקים. כשהם בהתחלה הם רוצים לעכב אותו, אחרי שהם תחר, בסוף כשהם רוצים לעכב אותו, אומרים אולי תשב הנערה איתנו ימים או עשור, אומר להם אל תאחרו אותי, השם הצליח דרכי. אני רואה, הקדוש ברוך הוא פה משגיח עליו. אנחנו רואים אדם שבאופן טבעי זורם, כל השיחה שלו, כל השפה שלו, זה אמונה, זה ביטחון, זה השגחה, זה קרבת אלוקים, זה ודאות, זה ענווה, זה תמימות, תמימות קיצונית. האדוני השביע אותי, אז אני מסיים. השבעתי, אין. אנחנו רואים איך נראית אמונה בחיים. לא, אין פה הלכות, אין פה דינים, אין פה, הוא לא אומר איך צריך להתנהג, אין פה אימותים. פשוט איך אדם מאמין חי. ולכן השיחה היא מילת המפתח כאן בפרשתנו. הוא צריך לשוחח. הוא אומר לדבר. אני רוצה לדבר. מה אתה רוצה לדבר? לספר תהילות השם. אני מרגיש, שומר העבד, צורך לדבר, להלל את השם, לספר. אומר המדרש, מדרש הגדול, לימד אותם העבד איך להודות להשם. אומרים דברים, תגידו ברוך השם. הוא לימד אותם בעריכות רבה, אתם רואים? צריכים לראות את ההשגחה, צריכים להודות להשם. זאת שיחה. אומר הרב קוק בעולת ראייה, ששיחה זה לא שיר ולא סיפור. וגם לא זמר. אנחנו אומרים שירו לו, זמרו לו. שירה וזמר זה דברים מיוחדים. שירה להשם, שירת הים, דברים גדולים, התרגשות גדולה. אבל יש שיחו בכל נפלאותיו. מה זה שיחו? שיחה זה דבר לא מעובד, לא שירי, לא מיוחד, לא עם איזה כוונות מיוחדות. שיחה טבעית, פשוטה. שיחו בכל נפלאותיו. שיחה כמו שיחת חולין. כן, כשרוצים לתאר שיחת חולין. זה דבר מתגלגל, אבל אם אתה מתחכם, אז שיחת חולין צריכה לימוד. איך נראית השיחה שלך? דווקא לא רשמית. לא בזמן שאתה אומר דברי תורה. איך החיים נראים, הפשוטים, הזורמים. האם גם שם רואים את חיי האמונה? שם נבחן את חיי האמונה, בשיחה. ולכן פרשתנו גם מתעכבת על עוד פעם על הביטוי שיחה. ויצא יצחק לסוח בשדה. כן, פרשה שעוסקת בשיחה, אז טבעי שכשהיא רוצה לתאר את יצחק בתפילתו של יצחק, אז היא השתמש דווקא בביטוי שיחה. ויצא יצחק לסוח בשדה. מה זה לסוח? זה ביטוי רב משמעי. לסוח זה לטייל, לסוח זה לדבר, לסוח זה להתפלל. זו תפילה שהיא טבעית ליצחק, בשדה, בחיים, באמצע. ויצא יצחק לסוח השדה, מכאן למדה הגמרא בברכות, שיצחק תיקן תפילת מנחה. מנחה זה באמצע היום. זה לא בתחילת היום שאפשר להגיד דברים ככה קצת מלמעלה, ולא בסוף היום, באמצע החיים. זאת נקראת שיחה. באמצע החיים, האם אמצע החיים, בתוך, באמצע היום, באמצע הבלגן, אתה מתפלל מנחה. אתה מלא אמונה, מלא קרבת אלוקים. ויצא יצחק לסוח בשדה. אז יש מפגש, יש שיתוף פעולה בין השיחה של יצחק לשיחה של העבד. בראות הקודש, חלק ג', הרב קוק כותב שיש שלוש מדרגות בקרבת אלוקים, בעבודת השם. הוא משווה שם בין מדרגת השיר למדרגת השיח. שיר, הוא כותב, זה ראשי תיבות. שיר זה ראשי תיבות, שכל, יכולת, רצון. כאשר אנחנו רוצים להשפיע על המחשבות שלנו, על הרצונות שלנו ועל היכולות שלנו, אנחנו רוצים להתרומם לתורה שהיא שירה, לעיין בשירתה של תורה, כדי לרומם את שכלנו, את רצוננו. אבל יש מדרגה יותר גבוהה, הוא כותב. הוא כותב מדרגתו של יצחק. שיח, להבדיל משיר, ראשי תיבות, שכל, יכולת, חיים. האם המחשבות הפכו להיות חיים? הם כבר לא בתחום, הם לא רצונות. זה החיים שלך. התורה הפכה להיות חייך. היום תורה אני נותן לכם, לעתיד לבוא, חיים אני נותן לכם. זה יותר מתורה. זה יותר משכל. יפה שיחתם של עבדי אבות, יותר מתורתם של בנים. זה יותר מתורה? כן. אין פה תורה במובן הרגיל של המילה, אבל זה יותר, כי זה החיים. זאת מטרת התורה כולה. אדרבה, כותב הרב קוק באורות, בדור אחרון, בדור של גאולה, יש סוג מיוחד של התעוררות, כיסופים לשיחתם של עבדי אבות, ככה הוא כותב. יש איזה רצון שמתעורר בעם ישראל, איך זה נראה בחיים? אל תבוא לי עם רק תורה, הגדרות רשמיות, איך זה חי? איך זה נראה בתוככי החיים? שיחתם של עבדי אבות יפה יותר מתורתם של בנים. זה מעניין שעוד מרכיב הפרשה קשור לעבדים. יש לנו עבד אברהם, אבל יש פה עוד מרכיב של עבדים, גם הוא לכאורה רמוז פה בפרשה, מאחורי הקלעים, שגם הוא קשור פה לאמונה כפי שהיא מתבטאת בחיים. מאיפה יצחק בא? יצחק בא מבו באר לחי רועי. יצחק מגיע ממקום, כנראה שהוא היה לו שם איזה עניין, מבו באר לחי רועי. גם בסוף הפרשה, אחרי שאברהם נפטר וישמעאל ויצחק, יצחק וישמעאל קוברים אותו, בסוף פרשת חיי שרה, כתוב ואי אחרי מות אברהם, נקרא את הפסוק בפנים, והיה אחרי מות אברהם בפרק כ"ה פסוק י"א, ויברך אלוהים את יצחק בנו, וישב יצחק עם באר לחי רועי. יש יצחק, יש לו איזה עניין לגור בבאר לחי רועי. הוא הולך, הוא בא משם, הוא מתיישב שם, וישב. אברהם נפטר, ואיפה אתה רוצה לגור? אולי בחברון? אולי בהר המוריה? אולי בבאר שבע, במקומות, אולי בשכם, במקומות שאברהם הלך בהם, מקומות משמעותיים בחיי אברהם ויצחק. יצחק דווקא נמשך משום מה למקום אחר. איפה הוא רוצה להתיישב? בבאר לחי, משהו עם חיים, באר לחי רואי. הוא נמשך לשם, הוא בא משם. מה זה המקום הזה, באר לחי רואי? זה לא מקום שקשור לאבות, לא לאברהם, ולא לשרה, ולא ליצחק. זה דווקא מקום שקשור עוד פעם לצד העבדותי, לשפחה. בפרשת לך לך קראנו בפרק ט"ז, אחרי שהגר הרתה, שרי מענה אותה, ותענה שרי ותברח מפניה, והיא בורחת. ויאמר, פורגש אותה המלאך ואומר, הגר, אי מזה בת, ואנה תלכי? אז היא אומרת, אני בורחת מפני גבירתי. ואומר לה מלאך השם, שובי אל גבירתך והתעני תחת ידיה. תשובי חזרה ותתעני. ארבר בית זרך, הנה חרב יולדת בן, ותקרא השם השם הדובר אליה, אתה אל רואי. אגם הלום ראיתי אחרי בורי, על כן קרא לבאר, באר לחי רועי. אז מה זה באר לחי רועי? באר לחי רועי זה המקום שבו הגר, שברחה משרי, נגלה אליה מלאך ואמר לה, תחזרי חזרה, שובי אל גבירתך והתעני. אז מה יצחק מחפש שם? מה יש לך שם? חסר לך מקומות חשובים בארץ ישראל, שאתה דווקא נמשך לבאר לחי רועי הזאת? עד כדי כך שבפרשתנו, חז"ל אומרים, שיצחק בא מבור אל באר לחי רועי, חז"ל אומרים, הלך להביא את הגר. ככה רש"י מביא. מה יש לך? דווקא טוב, הגר הלכה, מה טוב מאוד, גירשו אותה בפרשה הקודמת. פרשת וירא, גירשנו את הגר. אז מה אתה הולך להשיב אותה בחזרה? מה יש לך במקום הזה? וישב יצחק עם באר לחי רועי. אבל דווקא באגר, השפחה, דווקא במקום הזה של שפחה, יצחק לומד משהו מאוד מאוד חשוב. הגר שומעת מהמלאך, שובי אל גבירתך והתעני תחת ידיה. תשובי, אל תברחי, תחזרי בתשובה. זה קשה, היא מענה אותי. אז מה? תתעני. יש תשובה. ויש תיקון, ונכון, זה כרוך ביסורים, נכון, זה כרוך בעינוי. אז מה? תחזרי חזרה ותתעני. המקום הזה, באר לחי רועי, הוא מקום שבו לא אברהם ולא יצחק, אלא השפחה, שמעה מסר. מסר שאומר לשוב בתשובה, גם אם זה אומר איסורים. והיא עשתה את זה. היא חזרה חזרה. היא חזרה אל שרי והתענתה תחת ידיה. את יצחק זה מאוד מעניין. את יצחק זה מאוד מושך. תראה, יש פה גילוי פשוט, טבעי, של תשובה כולל איסורים. ואת יצחק זה מאוד מושך. כי יצחק מתעניין מאוד מאוד בתשובה. בפרשתנו, מסופר שכשרבקה פעם ראשונה רואה את יצחק מרחוק, היא לא רואה אותו מרחוק, ותאמר, מי האיש הזה הולך בשדה? היא לא מדעת מי הוא, פעם ראשונה שהיא רואה אותו. אומר, הוא אדוני. כן? עוד לפני כן כתוב, ותרא את יצחק ותיפול. איך שהיא ראתה אותו? נפלה מעל הגמל. פעם שנייה אומרת, מי זה? זה אדוני, ותיקח הצעיף ותתכס. אומר בספר כל מבשר, רבי שמחה בוני מפשיסחה אומר, יצחק היה איש כזה שכל מי שנפגש איתו מיד הרגיש רגשות תשובה, רגשות הכנעה. כל מי שראה אותו, כל מי שהסתובב, מיד הרגיש תשובה והכנעה באוויר. כולם. לכן גם ישמעאל הוא כותב בסוף הפרשה, נכנע מפני יצחק. ישמעאל עושה תשובה בסוף הפרשה. אחרי מות אברהם, ישמעאל עושה תשובה ואומר ליצחק, אתה ראשון. ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו. רבקה רק רואה את יצחק, מיד מרגישה רגשות הכנעה. נופלת, המדרש אומר, כופפה, רחנה את ראשה, אומר המדרש הגדול. כופפת, נופלת, מכסה את הפנים. פתאום מרגישה בושה ויראה. יש משהו ביצחק שקורא לכולם לתשובה. תשובה לא קלה. תשובה, יראה, פחד יצחק. הוא לוקח את היסוד הזה מהחיים, לוקח את היסוד הזה מהמציאות, מאל רואי, מהשפחה הזאת שברחה, והמלאך אמר לה, תשובי, כולל את העינויים ואיסורים, אז מה? תשובה, שווים. ויצחק לוקח את זה משם, והוא עוד פעם בא אל הגומר, שובי, תחזרי. יצחק רוצה שתהיה תשובה בעולם. תשובה טבעית, תשובה חיה, תשובה עם מוכנות לסבול ולהתייסר. וזה כל כך טבעי אצלו, זה כל כך קורן ממנו, שכל מי שרואה אותו מתמלא הכנעה. כל מי שרואה אותו מתמלא תשובה. הפרשיות הבאות, פרשת תולדות, גם, אומר המדרש, גם זה תשובה. למה יצחק אוהב את עשיו? מה, הוא לא יודע שעשיו עושה דברים רעים? שואל המדרש. כן, אבל הוא רוצה להחזיר אותו בתשובה. הוא אמר, אני אקרב אותו, אחזיר אותו. הוא מנסה להחזיר בתשובה את כולם. בפרשיות האלו אנחנו רואים דווקא דרך סיפורים של עבדים, של שפחות, את עוצמת האבות. תראה את עוצמת האבות עד איך אני מגיע. אתה רוצה לדעת את עוצמתה של תורה, תראה את זה על העבד והשפחה, איך זה קורה. תראה שם חיי אמונה, תראה שם תמימות, חיי שם מוכנות לשוב בתשובה ולהתייסר. אתה רואה? סימן, זה העדות החיה על גודלה של התורה. הנה, תראה איך זה בחיים, אצל האבנים ואצל השפחות. הוא מחזיר את הגר חזרה, הלך להביא את הגר לאברהם אביו. לא חוזר להחזיר חזרה את השפחה, את העבד, לחבר אותם חזרה. וישב יצחק עם באר לחי רועי. יצחק יחפור בארות, בשבת הבא נקרא שיצחק חופר בארות. איזה בארות? שוב, וישוב יצחק ויחפור את בארות המים אשר חפרו. אברהם חפר, הם נסתמו. יצחק מאמין בתשובה. וישוב יצחק, אפשר להשיב הכל בתשובה. גם מקומות שנראים סתומים, ועבודים שהפלישתים חיסו אותם וסיתמו אותם, אפשר להשיב אותם בתשובה. אפשר לקרוא להם כשמות. אפשר לחפש גם במקומות מאוד מאוד עבודים, מדבריים. אפשר למצוא שם באר מים חיים. איפה הוא ימצא? בא מבוא באר לחי רועי, והוא יושב בארץ הנגב. הוא מחפש שם במקומות שנראים, מה אפשר למצוא שם? לא, אפשר להחזיר בתשובה. בתוככי החיים, בתוככי האדמה בפנים, אפשר לחפור ולחפש ולמצוא באר מים חיים. אפשר למצוא תיקונים, אפשר למצוא תשובה בכל מקום ומקום. כוחו של יצחק, אותו יצחק שטבע איסורים. המדרש אומר, רש"י מביא את זה בתחילת בפרשת תולדות, ותכהנה עיניו מראות. אז חז"ל אומרים, לא רש"י לא מביא את זה, חז"ל אומרים שהוא טבע איסורים. אמר יצחק, קדוש ברוך הוא, תביא לי איסורים. אני צריך לחזור בתשובה, אני רוצה שתהיה יותר תשובה בעולם. הקדוש ברוך הוא אמר, טוב, בסדר. ותכהנה עיניו מראות. תביעת התשובה הטבעית, החיה, זאת שיחתה, זו השיחה שעולה כאן מהפרשיות האלו. שיחה טבעית, שיחת חיים. המדרגה העליונה של יצחק, המדרגה הזאת של חיי האמונה. כן, שיח, זו מדרגתו של יצחק, מעל כולם, איך האמונה פשוט חיה. הוא לא מרבה במילים, הוא לא מרבה בדיבורים, אבל סביבו כל המציאות, כל התרקמות הדברים מסביבו, כולם מלאים חיים של אמונה.